תתחיל.
חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני בן כספית ואני השוטר הטוב. אני יודע שכבר אמרתי את זה וכבר כתבתי את זה, אבל בא לי לעשות את זה שוב. בעיקר לאור העובדה שעכשיו זה מעשה עשוי. הנשיא ג'ו ביידן עיכל את העובדה שלא יוכל לרוץ שוב לנשיאות, והבין את האירוע בו המפלגה והמדינה חשובות יותר מהמנהיג עצמו. אז חוץ מלקנה באמריקאים שיש להם מנהיג כזה, אני חש צורך פנימי עז ואותנטי. להיפרד מהאיש הזה שפשוט הציל אותנו באוקטובר האחרון. אין לי מילה מוצלחת יותר לתאר את מה שהנשיא האמריקאי הציוני האחרון עשה, בכך שהוא לקח את עצמו והגיע לכאן באותו שבוע של הטבח הנורא ההוא. והוא לא בא לבד, הוא הביא איתו שתי שייטות עוצמתיות, בראשן עמדו שתי נוסעות מטוסים אמריקאיות. הוא הסתכל לנסראללה ולחמנאי בלבן של העיניים ואמר להם את הדונט המפורסם, ברגע הכי קריטי בתולדות ישראל המודרנית, ברגע בו נסראללה היה על סף הצטרפות למלחמה על מלא, כשאנחנו עוד מנסים לצוד את הנוחבות בבארי ובכפר עזה. ביידן התייצב כאן ברגע האמת, ואחר כך עוד אישר 14 מיליארד דולר למימון המלחמה, והעניק לנו מטריה מדינית אדירה, והקים כאן קואליציה שמיירטת את הטילים והכתבמים שמשגרים אלינו מכל עבר, והוא עושה את כל זה מאהבה אותנטית ליהודים ולציונות. אז למרות שיש לא מעט ישראלים ששמחים עכשיו לעידו, והמושג הכרת הטוב לא מוכר להם, אני מסיר בפניך את הכובע, ג'וזף רובינט ביידן, תודה על כל מה שעשית, שמור על עצמך כמו ששמרת עלינו, ותהיה לנו בריא.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. בית הדין בהג קבע שישראל כובשת ושההתנחלויות לא חוקיות. אגב, גם מאות אלפי היהודים ברמות ובגבעה הצרפתית ובגילו ובכל שכונות ירושלים הם מתנחלים לדעת הג. ומנתניהו ועד לפיד ומליברמן ועד גנץ דחו את ההחלטה וקבעו שהיא אנטישמית וחד צדדית ופוגעת בשלום ובביטחון. רק בירכתי השמאל היו דווקא כאלה שמחאו כפיים וכאלה שאפילו הציעו לבית הדין חומרים נגד מדינת ישראל שאספו במשך השנים. אבל עד שאנו מלינים על הג והגויים האנטישמיים, אנו חייבים לזכור כי מאז מלחמת ששת הימים כל ממשלות ישראל הגדירו את יהודה והשומרון כשטח בתפיסה לוחמתית, ובגץ החרה והחזיק אחריהן, ובעברית לא משפטנית, שטח בתפיסה לוחמתית זה כיבוש. אז מי שהניח את היסודות להחלטה בהג היו דווקא הפוליטיקאים שלנו ומערכת המשפט שלנו, שחשבו שככה אפשר להמשיך לעולם. ואם זה שורש הרע, את זה צריך ואפשר לתקן. אם הג אומרת שההתיישבות היהודית בירושלים וביהודה ובשומרון הם סיפוח למעשה, צריך להכיל את החוק והמשפט הישראלים גם על יהודה והשומרון, כפי שעשינו לגבי ירושלים ורמת הגולן. רוב העולם לא יכיר בזה? נכון, שלא יכיר. גם עכשיו מאיימים עלינו בסנקציות, מאיימים לכפות עלינו מדינה פלסטינית, רק החלת ריבונות תסתום את הגולל על הסכנה הזאת, שהיום רוב מכריע של הציבור היהודי בישראל מבין שהיא סכנה קיומית.
עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם בן כספית ואריה אלדד.
לא הבנתי.
שלום לך.
אז נגד מה אתה בשוטר הזה?
אני נגד הג. אני נגד הג, הם באמת אנטישמים.
נגד הג.
אבל...
בוא, סלח לי, אבל זה לא חוכמה.
נכון. בוא. ולכן הוספתי שלפני שאנחנו מתחילים להתנפל על הג, צריך לזכור שהאשמה גם נעוצה בנו. שאנחנו לא הכלנו ריבונות, שאנחנו אמרנו תפיסה לוחמתית, והם מתרגמים תפיסה לוחמתית לכיבוש. זה...
כן, אבל מה שטיפה מקומם אותי...
משפטית זה כמעט לגיטימי.
טיפה... זה שאתה כאילו בא וטענות לנושא של התפיסה הלוחמתית. התפיסה הלוחמתית הוא פתרון מצוין שעובד כבר מ-67, תעשה חשבון רגע, כמה שנים, זה הרבה שנים. והוא עובד, עובדה שלא הוציאו אותנו אל מחוץ לחוק, ולא הטילו לנו סנקציות, לא גירשו אותנו מהאום ולא כלום. ובאמת כאילו, אני הייתי במקום אדוני, הייתי שואל את עצמו, אז איך זה יכול להיות שכל ראשי הממשלה, אפילו יצחק שמיר, שעל ימניותו אין ויכוח, לא סיפחו, אולי הם יודעים משהו שאתה לא יודע?
לא, הם חשבו שבאותה עת שהם היו במשמרת, זה עלול לגרום נזק. אבל זאת הנחה שנמשכת למעלה מ-50 שנה, ועכשיו היא חוזרת לפתחנו, כי לא מצאנו את העת ואת העיתוי הנכון. בגין מצא את זה לגבי רמת הגולן, אשכול מצא את זה מיד אחרי מלחמת ששת הימים לגבי ירושלים, היו צריכים למצוא את ההזדמנות ולעשות את זה גם אולי בימי טראמפ, ולהחיל...
לא, אבל אתה שוכח שבימי טראמפ הוא מיד חזר בו, והוא פשוט, הוא לחץ על הברקס. כן. זה העניין, בסוף, 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 בסוף.
נתניהו נבהל מהברקס, יכול להיות שזו הייתה הזדמנות, אני באמת...
יכול להיות, יכול להיות, אתה צודק.
אבל יש לי הערה אחת למה שאמרת, שביידן עשה את כל זה כי הוא אוהב ישראל. ואני אומר לך, הוא עשה את זה כי הוא פטריוט אמריקאי, והוא זיהה אחדות אינטרסים. באותה שעה, בין האינטרס של ישראל ואינטרס של ארצות הברית, סתם אוהב יהודים לא היה שולח נוסעות מטוסים אם זה לא היה לדעתו אינטרס אמריקאי. ולמזלנו, זאת הייתה תפיסת עולמו באותה שעה.
אגב, היא גם כרגע תפיסת עולמו, ואני חולק עליך, מהיכרות עמוקה עם כל הרקורד של האיש, הוא עשה, כנסיים אחרים היו נועמים, אולי אפילו שולחים נוסעות מטוסים, לא היו לו באים לפה, אתה לא מבין. כמה זה, מי שקורא את הספרים עליו ואת ההשתלשלות שלו, כמה זה אותנטי אצלו, זה מה שריגש אותי, וזהו, וזה כבר לא קיים, ונקווה לטוב, וחדשות נחזור.
עכשיו 5 בערב עם בן כספית ואריאל דד.
אורחים ומפיקים אסף נבו ואפרת קורמן, אחראי לשידור שקד וולפין, ואנחנו פותחים עם החדשות העצובות שכבר עושה רושם שאפילו קצת התרגלנו אליהן, ונגיד שלום ליריב יעקובי. שלום יריב.
אלן בן.
שלום לך.
איתי פה גם אריה אלדד, ויריב אתה חבר ילדות של יגב בוכשטב, אמרתי נכון את השם?
יגב בוכשטב, כן, בהחלט.
זיכרונו לברכה, שיחד עם אלכס דנציג, שני החטופים הללו, הוכרזו היום על ידי צהל כחללים. גדלתם אתה והוא ביחד בקיבוץ נירים, קודם כל ספר לנו עליו.
אגב, אני מכיר מגיל 3 חודשים שלי, גיל 0 שלו. אנחנו בני אותה קבוצה בקיבוץ. לינה משותפת עד גיל 4. הוא ממש חלק בלתי נפרד.
זאת אומרת, כמו אח שלך, אם זה לינה, אם זה עוד תקופת הלינה המשותפת, אז אתה והוא אריסה ליד אריסה.
זה נכון, מיטה ליד מיטה. כשההורים שלו באו להשכיב אותו לישון, אני הייתי מיטה ליד, וכנה גם ההורים שלי. בכל התמונות ילדות שלנו, אנחנו כולנו מופיעים ביחד. יש לי יותר תמונות איתו מאשר עם אחים שלי. וכמו שאמרת, זה קשר שהולך איתך לאורך כל הדרך, גם כשאתה קצת גדל ונפרדות הדרכים.
וכשגדלתם, היו לכם תלונות אל הלינה המשותפת? חשבתם שזה רע? חשבתם שזה טוב? חשבתם שמצאתם, הפכתם להיות אחים בדרך הזאת שלא בדרך הרגילה?
אנחנו היינו עד גיל 3.5, לא מעבר לזה, ובטח לא נכנסנו לדבר הזה. סך הכל, חוויה שלי, חוויות שלנו מהקיבוץ, חוויות מאוד מאוד חיוביות, גם הגילאים האלו. וגם זה יצר פה איזושהי חברות שהיא הרבה מעבר לחברות, כלומר אנחנו שבעה חברים פחות או יותר, חלק הצטרפו, חלק הלכו, דרך אגב יגב הוא, חושב שיגב הוא מהבודדים שהיו, אני ויגב מהבודדים שהיינו מההתחלה ועד הסוף, כלומר מגיל 0 ועד, אני עזבתי את הקיבוץ בגיל 29, יגב נשאר עד השביעי באוקטובר בקיבוץ ולאורך כל הדרך.
אמרת לעצמך שאם לא היית עוזב את הקיבוץ בגיל 29, בן כמה אתה עכשיו?
אני היום בן 35.
יכול להיות שעכשיו היינו מדברים גם עליך.
נכון. נכון, אבל זה לא, ואני פה. ויגב כבר לא.
אז איזה מין בחור הוא היה, ספר לנו עליו ככה ברמה האישית?
יגב היה איש תנוע ושקט. הוא היה בן אדם עם המון המון חמלה וחוש צדק מפותח מאוד, שאפשר היה לראות את זה כבר בגיל מאוד מאוד צעיר. הוא היה אוטודידקט, כלומר, אנחנו אף אחד מאיתנו לא למד בבית ספר, והוא נראה לי גם פחות, אבל הוא ידע המון המון דברים. הוא ניגן על כל כלי אפשרי, בעיקר כאלה שאף אחד לא מכיר. הוא למד לבנות כלי נגינה לבד, למד לבשל לבד, זה דברים, אתה יודע, אנחנו כולנו היינו אוכלים 3 ארוחות בחדר אוכל. יגב היה מבשל, זאת אומרת, אנחנו היינו עושים מנגלים נקניקיות אחרי הצבא, קיבוצניקים לא כאלה מפותחים, שותים גולדסטאר ועושים מנגלים נקניקיות, והוא היה יוצא עם וויסקי סינגל מלט, אני מקווה שאני אומר את זה נכון, ותמיד עם איזה, תמיד מבשל דברים, מאכלים שאפילו לא הכרנו. זאת אומרת, הוא היה ענין טעם, וזה דבר שהוא מאוד לא מובן מאליו בקיבוץ. לכל דבר, היו לו המון המון נושאי תחומי עניין, ולכולם הוא ידע לרדת לעומק שלהם. זאת אומרת, הוא לא היה מגרד דברים באופן שטחי. זה ממש תכונה שהיא ממש אפיינה אותו. כל דבר שהוא עשה, הוא נכנס ממש לעובי הקורה.
שמענו שהוא היה...
אולפן לבד.
אולפן הקלטות?
היה לו אולפן הקלטות, באיזשהו שלב, הוא ניגן, הוא הקליט, הוא עשה הכל, בנה כלי נגינה, כל דבר שקשור למוזיקה. אנחנו מדברים על ילדים שגדלו בקיבוץ בדרום, שנות ה-90 וה-2000, והוא הכיר... סגנונות מוזיקה שהיה לנו ערוץ אחד בטלוויזיה, והוא הכיר דברים ש... אני רק כמו איזה חלום רחוק.
הוא ואשתו נודעו כאוהבי בעלי חיים. נכון. אתה רוצה לספר קצת על זה?
תמיד, אגב, תמיד היו בעלי חיים. דיוק חשבתי קצת הבוקר, עלו לי מלא מחשבות, ואני זוכר את זה ממש מגיל צעיר, גידל גיר בילים, והיה לו את הכלב, והיה להם כלב בוקי, זאת אומרת, תמיד היו שם בעלי חיים. ולאורך השנים פשוט אספו המון המון בעלי חיים, לא ולרימון, היו איזה שלושה כלבים, שני חתולים, זאת אומרת, הם היו בית פתוח לכולם, זאת אומרת, זה גם חלק מהדברים שהפיינו אותו, גם...
הזכרת את רימון, רימון זה אשתו, והיא נחטפה איתו ושוחררה בעסקת החטופים, לפי מה שקראתי, היא לא הסכימה להשתחרר בלעדיו, אבל הם פשוט הכריחו אותה, אמרו לה, או שתבוא איתנו בטוב, או שנגרור אותך על הרצפה ברע, ויש שם את הקטע הזה שהפך לוויראלי ברגע השחרור שלה, שהיא מרימה ראש, עומדת זקופה מול המחבל וצועקת עליו, אני לא יודע מה, השאלה אם יצא לך לדבר איתה מאז שחזרה.
לא, לא יצא לי לדבר עם רימון, אני בעצמי חזרתי מתקופת מילואים מאוד מאוד ארוכה, והצטרפתי מאז כל שבת לאורן ואסתר ונופר ויובל וכל המשפחה שלהם שמדי שבת עומדים בכיכר החטופים. אני רק יכול, אני אפילו לא יכול להתחיל לתאר את הסיטואציה הזויה הזו שבה רימון ויגב צריכים להיפרד במנהרות של החמאס. באמת כל כך, יגב ורימון הם הכירו, הם היו ידידים המון המון שנים, באמת הכירו סביב המוזיקה, ואחרי חברות של 15, 16, 17 שנה, הפכו לזוג והתחתנו, וזה היה, אתה יודע, זה אושר כזה גדול בשבילם, שמצאו אחד את השני, והגיע לו סוף הרבה יותר טוב ממה ש... מאיך שאנחנו מסיימים היום. זה כל כך עצוב.
הם לא הספיקו לעשות ילדים, נכון?
לא.
רק עם משפחה. תשמע, עצוב זה קטן על האירוע הזה, אתה עוד בקשר? יש לך עוד משפחה בנירים?
כן. יש לי את מדי, ההורים שלי בנירים.
מה קורה בקיבוץ? עד כמה מתוששים? עד כמה חוזרים? עד כמה... אנחנו בדרך כלל עוקבים אחרי שני קיבוצים שהפכו לסמל בערי וכפר... וסליחה, שלושה ונירוז, זה הקיבוץ שאף אחד לא טרח לבוא לשם כל אותו יום. נירים זה כאילו טיפה יותר בשוליים. היה לי אגב קומונר פעם בשומר הצעיר מנירים, אבל זה לפני 200 שנה. מה קורה עם החבר'ה של נירים לעניות למיטב ידיעתך?
תראה, נירים היום הוא שטח צבאי סגור, נירים ונירוז המרחק ביניהם הוא 300 מטר, הקהילה עברה לבאר שבע ומנסה לשקם את עצמה כקהילה, אבל ככל שיש עוד חטופים בעזה, וביניהם גם הגופות של יגב ונדב, אי אפשר באמת לדבר על שיקום, ואי אפשר לדבר על איזושהי חזרה, זאת אומרת, זה אפילו לא, זה בכלל לא רלוונטי. שוב, אני לא מדבר כי אני היום לא גר בנירים, ההורים שלי גרים בנירים, אני תמיד אהיה חלק מהקיבוץ הזה, אבל ככל שיש שם, אתה יודע, יגב היה איש של מוסר ואיש של צדק. זה משהו שאותי לא מפסיק ללוות. ויש לנו חובה מוסרית ליגב. היא עדיין קיימת ליגב ולכל החטופים ולנו כחברה. ואי אפשר יהיה להזכיר אותם עוד פעם, ואי אפשר יהיה לדבר על שיקום, על חזרה לשגרה, על חזרה לקיבוץ, כל עוד הם יהיו שם.
כמה נחטפו וכמה נרצחו בנירים?
וואו, אתה מתחיל אותי עם השאלות. מנירים נחטפו, אני לא רוצה להגיד, לא להיות מדויק עם המספרים, אני חושב שנחטפו מנירים חמישה, חנה פופולבל שחזרה מהשבי, אדב בנה, יגב,
רימון,
כמובן, ונורה, ונרצחו בנירים גם כמה מקיבוץ, לא רוצה להיכנס בדיוק למספרים, רואי פופולוול, הבן של חנה ואח של נדב, שנרצח.
לפחות 9 נרצחו בנירים, ואני מבין שאחרי ההודעה העצובה הזו, אין כבר חטופים חיים של מנירים בעזה, וזה לא מנחם אותנו, ופשוט יריב, ייצגת וסיפרת על חבר הילדות שלך בצורה מופלאה, וגם על הקיבוץ, אנחנו מודים לך.
תודה רבה.
כן, וחשוב לזכור שהאנשים האלה הם לא תמונה והם לא סרט צהוב, הם אנשים חיים.
חיים ונושמים שם.
כן, והם צריכים להיות כאן.
לגמרי. יריב יעקבי, תודה.
תודה רבה.
תודה לכם.
פרסומת אחת. פינתו של אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, תהיה היום נרחבת יותר, כי יש כל מיני דברים. שלום אבי.
שלום
לך. שלום, צהריים טובים, ערב טוב.
בוא נתחיל עם חאן יונס, כי צהל חוזר לחאן יונס, ובעצם אם אני זוכר, שני החטופים הללו, לפי המידע, נהרגו במהלך הפעילות הקודמת של צהל בחאן יונס. אנחנו פשוט בסוג של מעגל קסמים. אז היום בצהריים צהל פשט על חאן יונס, העיר הגדולה, הדתי יותר גדולה מעזה. מה בעצם קורה שם?
בעצם זה מתחיל בשעות הבוקר, כאשר צהל מורה לאנשים באזור המואסי, במזרחית לחאן יונס, לעזוב את האזור ולהתפנות למקומות אחרים, כי בכוונתו לבצע פלישה מחודשת לאזור מזרח חאן יונס, לחלקים מתוך העיר חאן יונס. וזאת מתוך הבנה שגם השבק מגיע לה וגם אמן, שהרבה מאוד מחבלים, הרבה מאוד משקלות שמחבלים מתחילים לשקם את עצמם בתוך העיר חאן יונס, מנסים בחזרה לייצר תשתית טרור. ואנחנו ראינו בשעות הצהריים את אחד הדוגמאות לכך, כאשר הם יורים מתוך חאן יונס אחד משלושת הטילים שמשגרים לעבר העוטף, עוטף עזה, והוא מתפוצץ בשטח פתוח ללא נפגעים וללא נזק.
ההסבר המקובל בדרך כלל זה שהם מבינים שצהל מתקרב ממילא לבורות השיגור או לרקטות האלה, ולכן הם מבזבזים אותם במרכאות לפני שאנחנו נפוצץ אותם.
כן, נכון, יש בעצם את המרוץ, מי מגיע ראשון למשגר, אנחנו רואים, ואנחנו מעדיפים שאנחנו נגיע ראשונים כדי להשביר.
רגע, לא הבנתי ארי, אתה חושב שחמאס יראה את זה כי הוא לא יראה עלינו פג תוקף?
לא, הוא יורה את זה כי הוא מבין שממילא אנחנו נגיע אליהם, אוקיי. אז אין לו למה לשמור את זה לאחר כך.
בדקתי הרנות.
כן.
ברפיח למשל, אתה ראית הרבה מאוד משגירים שתפסת באזור ציר פילדלפי, והשמעת אותם שהם היו מוכנים מקוונים לתל אביב, ראשון לציון, מקומות אחרים ברחבי הארץ, ואתה הצלחת לפוצץ אותם רגע לפני שהם הגיעו לשם כדי לשגר אותם.
תגיד, שאלה כללית, אנחנו בסג'אייה כבר על הדתי היינו 3 פעמים, אני לא יודע איזה פעם זו בחאן יונס, מה בעצם אומרים לך בצבא, שזאת תהיה עכשיו הרוטינה, זאת תהיה השגרה, מדי פעם נחזור וניכנס, קודם כל החדשות הטובות זה שאם הייתי אומר לך לפני שנה להיכנס חאן יונס, צריך 6 אוגדות, אבל 6 אוגדות כבר היה, והיום אתה יכול, מה, איזה סדר גודל של כוח זה, צקח נכנס שם עכשיו?
סדר גודל של צקח משודרג אולי, תלוי, שוב, אני לא יודע
להגיד לך... זאת אומרת, חטיבה או 2, זאת אומרת, לא צריך את כל הצבא כבר בשביל הדבר הזה.
לא צריך את כל הצבא, גם אל תשכח ש... תראה, הייתי עכשיו, הייתי היום בבוקר באל בורג', צהל שם, גם צהל מתמרן באזור, בפרטי אל בורג', במקביל שהוא מתמרן בחאן יונס, שם חטיבת אלכסנדרוני, חטיבת מילואים, מבצעת התמרון. חטיבת מילואים, אם אתה היית אומר לפני שנה או שנתיים שחטיבת מילואים תיכנס ותעשה תמרון לבדה במרחב של אל בורג', היית אומרים לך, תשמע, הלך תשתה כוס מים, אתה כנראה מדבר שטויות.
חטיבת מילואים שהתאמנה 9 חודשים, דינה כדין חטיבה סדירה, הם נלחמים בשטח כל הזמן.
חד וחלק, ואני יכול להגיד לך שאחת החטיבות הטובות שיש לצהל.
כן, אלכסנדרוני ידועה, ברור.
אבל יחד עם זאת, אתם מבינים שבסוף הצבא יוצר כל הזמן חיכוך עם אותם מחבלים. אגב, אלכסנדרוני נמצאת 50 יום ברצועת עזה. אני יכול להגיד לך שהם הרגו 200 מחבלים ב-50 יום האלה. רק הבוקר כשהייתי איתם ביחד עם המחת, הם חיסלו עוד 3 מחבלים. אז תבינו את ההיקף של העצימות של הלחימה, את ההיקף של החיכוך והמגע איתם עם המחבלים. אבל מה אנחנו רואים? כן, אנחנו רואים שהחמאס הוא לא אותו חמאס של השביעי באוקטובר. הפוסט שלו נפגע, המערכים הם לא מערכים סדורים, גם באותם גדודים שעדיין נשארו בחלקים כאלה ואחרים, הם עדיין חלקים שמקרתיים, הם לא חלקים מערכים שיכולים לבצע באמת לחימה אפקטיבית מול צהל, הם יותר עושים מלחמת גרילה, יותר מנסים לשקם את עצמם ביכולות המועטות שיש להם, כי בסך הכל גם חסמת להם את צירי הברכות והתעשייה של אותם, תעשיית ייצור של אותם כלים, אם זה מרגמות ורקטות וכייצא בזה, ולכן לישראל יש את העדיפות במקרה הזה, שיבצעתי את התמרונים האלה.
ועוד אנחנו מתמרנים בחאן יונס, והשכנים שלי בעקבה ג'אבר הכינו פיגוע חטיפה, קינאו בחמאס.
נכון, מדובר באירוע שבאמת בזכות השב"כ הצליחו למנוע אירוע חטיפה, שכמו שאנחנו זוכרים מהעבר, לחטוף חייל או אזרח, להוביל אותו לאותו בור שהם בנו בכפר, בידיעת ביתו של אחד מהחברי החוליה, שם הם התכוונו להסתיר אותו, השב"כ מצליח לאתר את החוליה, מצליח לאתר את הכלי נשק ששימשו אותם, את אותו בור שהם חפרו עם אותו מכסה ביוב, עם מערכת סגירה כדי לכלוא את אותו חטוף או חטופה שהם היו מתכוונו לבצע. לא ברור אם התכוונו לנהל מסע ומתן לשחרור, אבל בהחלט אנחנו רואים ניסיונות גם של הג'יהאד האסלאמי, גם של החמאס ביהודה ושומרון, להרים את המדרגה. אתמול אנחנו ראינו חוליה שבברזית ניסה לגייס סטודנטים לבצע פיגועים במרחב. אנחנו רואים את המעורבות האיראנית גם ביהודה ושומרון. אתם יודעים, אנחנו מדברים כל הזמן על הלחימה מול תימן, מול החותי, ואנחנו מדברים על הלחימה בצפון ובעזה, אבל חבר'ה, על הכל בסוף 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 יש קברניט אחד, הוא יושב בטהרן, וכנראה שישראל מנסה להתעלם מזה, אבל בסופו של דבר ראש הנחש יושב בטהרן, ואם רוצים באמת,
אין על זה ויכוח,
אם רוצים את של הלחימה, כנראה שאנחנו משחקים גולות במקום משחק כדורגל.
בינתיים היה ניסיון פיגוע, אזרח קנדי מוסלמי שהגיע אתמול לארצה, ניסה לדקור מישהו בכניסה לנתיב העשרה, נורא ונהרג, וטוב שכך. ותגיד לנו רק כמה מילים על השגרה בצפון. עכשיו ראיתי בכפר סולד משהו בוער, וממשיכים לראות ולשגר ולטווח, וגולן וגליל, ולא רואים את הסוף של זה, נכון?
כן, אני יכול להגיד לך עוד דבר, בן, שהבוקר הזה קרה משהו גם שהוא קצת חריג בשגרת הדברים שקורים בתוך בצפון. החיזבאללה בתוך פרק זמן של כשעה מרים לא פחות מ7-8 כדבאמים לאוויר, וחוצים בגלים לשטח ישראל כדי לתקוף יעדים באזור הרדו ומורדות הגולן, ולמרבה המזל מרבית הכלים האלה הם מיורטים על ידי מערכות כיפת ברזל של צהל, מה שמוביל גם את צהל עכשיו בחשיבה לחזור לוולקנים. אתם שתכם משנות ה-80 וה-90 הייתם בצבא, אתם מכירים את הוולקן?
תותח נונמן, שישה קנים נדמה לי.
שיורה בהיקף מהיר, אז צהל מבין שזה אחד הכלים שהוא רוצה לקנות לטובת האיום הזה של הקדבאמים.
אגב, היו לנו וולקנים פעם.
היו לנו ומחרנו אותם, ועכשיו אנחנו קונים
כרגיל.
תשמע, בסוף עושים תערכות מצב כאלה ואחרות. אני מניח שגם הצבא של הוולקנים האלה, כי זה דבר מאוד מורכב, צריכים להציב אותם במערבים של נתיבי טיסות של הכתב"מים של חיזבאללה. אני מניח שמנתחים את זה עכשיו בצפון, מאיפה הם שגרים ולאן...
או בהגנת מוצבים, כלומר מוצבי הרדוב יכולים להתגונן בעזרת וולקן כזה.
נכון מאוד, נכון מאוד.
טוב, זו הייתה סקירה היומית על בצרות שלנו, אבי אשכנזי, תודה.
תודה רבה.
בבקשה,
אנחנו חוזרים לדרמה האמריקאית. המורן שלנו הוא מומחה ליחסי ישראל ארה״ב, חוקר ב-NSS, לשעבר סגן ראש המל"ל כאן אצלנו, דוקטור צ'אק פרייליך, שלום.
שלום לך, ערב טוב. ערב טוב.
תגיד, קודם כל, זה לדעתך דן דיל, זה סגור על קמלה הריס, או שעוד צפוי איפשהו לצוץ איזשהו סוס שחור ולא חסרים שמות ומועמדים שיכול לכבוש את הוועידה הדמוקרטית? מתי בכלל הדדליין של ההחלטה הזו?
זה קרוב מאוד, יכול להיות שזה 7 בחודש, כי יש איזשהו סיפור של הרשמה ל... יש מועד להרשמה לבחירות במדינות השונות, אבל האם זה דן דיל או לא? תשמע, לנבא את העתיד זה תמיד קשה, אני חושב שכן.
אוקיי, אז מה עכשיו, מבחינת טראמפ, טראמפ שינה קצת כיוון ביממות האחרונות, פתאום הוא אומר שזה טוב לו שביידן נפסיד, אני לא בטוח, אני לא לגמרי קונה את זה. מה עושה הירידה של ביידן וכניסתה של קמלה האריס, שבוא נגיד את האמת, לא הייתה פופולרית במיוחד לפני האירוע הזה, מה היא עושה לסיכויים של הדמוקרטים לשמור על הבית הלבן?
אני חושב שזה דווקא ישפר את הסיכויים, ואני חושב שטראמפ בצער לו, אז הוא יוצא עם אמירות כאלה. תשמע, אם בהנחה שהתקיים ביניהם אימות, היא הייתה התובעת הראשית של מדינת קליפורניה, היא מאוד מאוד מנוסה בדברים האלה.
אז הוא תרם לה $5,000.
נכון. כן, כן, הוא תרם לה.
כן, כן. אני חושב שהתוצאה של אימות בין שניהם, זה יהיה מאוד מאוד שונה, יראה מאוד מאוד שונה ממה שהיה עם ביידן. עכשיו, היא גם צעירה ממנו בכמה, ב-15 שנה או משהו, הרבה יותר, לא, סליחה, ב-18 שנה.
בת 59, הרבה... כן, זה לפחות 18 שנה, כן.
כן.
אבל היא הרבה פחות אוהבת אותנו, זה נכון? מביידן.
כן, לעומת ביידן, אני לא חושב שהיו לו או שיהיו לו, הרבה מתחרים. זה אדם שבאמת, באמת, זה בא לו מהקרביים. עכשיו, היא חיובית כלפינו. זה לא ספק היא חיובית, ודאי בענייני יסוד, זאת ביטחון ישראל. אבל כן, אני חושב שהיא תהיה יותר ביקורתית בנושא הפלסטיני, למשל. היא כבר הייתה יותר ביקורתית מביידן בנושאים ההומניטריים, בלחימה בעזה. יכול להיות שהיא התבקשה לשחק את התפקיד של השוטר הרע, אבל אני מניח שהיא תהיה יותר רגישה לסוגיות האלה. עכשיו, שיהיו יותר לחצים, האם זה טוב או רע לישראל, זה כבר עניין של השקפת עולם.
היא נשואה ליהודי, לא?
כן, והוא מאוד מפגין את הזהות היהודית שלו. הם תקעו מזוזה בכניסה לבית למעון סגן הנשיא, הם חוגגים חגי ישראל, לפחות חלקם, ויחד עם זאת, הבת שלו, זאת אומרת, הבת החורגת שלה, היא תרמה לקרן ומשהו לילדים הפלסטינים, ועודדה אנשים באינסטגרם לתרום להם גם.
ועכשיו לגבי ביידן בששת החודשים שנותרו לו, הוא באמת משוחרר עכשיו מלחצים של האגף הפרוגרסיבי אצלו, ויכול לעזור לנו יותר אם הוא רוצה?
תשמע, לעזור הרבה יותר ממה שהוא עשה עד עכשיו, אני לא חושב שאפשרי. אני לא חושב שישראל יכולה הייתה לדרוש מנשיא אמריקאי תמיכה, התייצבות, הזדהות, סיוע.
בוא נאמר למשל, למשל צ'אק, לשחרר את המשלוח היחיד אגב שהוא עיכב שתקוע של אותם 3,000 ראשי נפץ של משהו שאנחנו מאוד צריכים.
כן, הפצצות של 2,000
כן.
פאונד. תראה, אני מניח שזה היה בכיוון של להיפטר בכל מקרה, וזה לא ישנה. הוא משוחרר מלחצים בחצי שנה הקרובה, זה נכון, אבל הוא גם בעצם כבר היום הפך למה שנקרא ברווז צולע. דהיין הוא נשיא שהוא כבר, הוא אמנם בעל כל הסמכויות של הנשיא, אבל הוא כבר אין לו את ההשפעה הפוליטית. כולם יודעים שהוא לשעבר ניק, והעוצמה עוברת באופן טבעי זמנית לפחות להריס, ואחרי הבחירות בהתאם. אבל אז הוא מעמדו נחלש בעצם מבית, אבל עדיין יש חצי שנה, והוא יכול לקדם כל מיני דברים, וזה דווקא אולי כן יעודד אותו להחזיר את המסע ומתן עם הפלסטינים למרכז התמונה ולנסות לסגור את העסקה הסעודית.
תגיד, שאלה אחרונה, היה לנו איזה רבע ויכוח לארי יבלי מקודם, ואתה מכיר שם את הזירה ונמצא בה וחי אותה, שדיברנו על איך שהוא הגיע לפה ואיך שהוא באמת הציל אותנו באותם רגעים קשים, ואני אמרתי שזה בגלל שהוא באמת אוהב ישראל של פעם וציוני ואוהב יהודים, וארי אמר כן, אבל זה גם היה אינטרס אמריקאי שהמצודה הישראלית לא תיפול, ואם לא היה אינטרס לאומי של ארצות הברית לעשות את זה, אז הוא לא, יכול להיות שהוא לא היה ממהר כל כך לבוא פיזית. מי מאיתנו צודק, או שהאמת איפשהו באמצע?
אני חושב שהאמת נוטה לכיוון שלך, אבל בכל זאת יש לו לא מעט מן האמת בצד השני. תשמע, הוא באמת ידיד ציון, אוקיי? הוא הנשיא היחיד שהגדיר את עצמו כציוני. הוא האמין בזה, הוא לקח את, הילד, את כל הילדים שלו לביקורים במחנות.
דוקטור פרייליך, אין ציונים באמריקה. יש חובבי ציון, אם הוא ציוני שיעלה לארץ.
הוא לא יהודי הרי.
בסדר, אוקיי.
יעלה לארץ, וכשהוא ימות אתה תקבור אותו מחוץ לגדר, חצוף. לא, אבל אני חושב שצ'אק אמר את זה. הוא אמר, חובב ציון, חיבת ציון, משהו כזה.
כן, ויחד עם זאת ברור שאינטרסים משחקים איזשהו תפקיד. אני חושב שהדבר המדהים במערכת היחסים כמעט חסרת התקדים בין ארצות הברית לישראל, זה שהעניין הרגשי והערכי היה למשקל הכי גדול בסך הכל היחסים, ובאמת אין לזה אח ורע עם שום מדינה אחרת.
דוקטור צ'אק פרייליך.
הוא סייע לאוקראינה לא כי הוא היה ציוני, לא כי הוא אהב את האוקראינים, אלא כי זה היה אינטרס האמריקאי להבנתו.
באוקראינה, נכון. אבל נגמר לנו הזמן, דוקטור צ'אק פרייליך, תודה.
תודה רבה.
בבקשה, ביי.
פרסומות. שלום לטליה דנציג.
שלום לך, ערב טוב.
שלום.
אנחנו משתתפים בצערך וצער המשפחה, את נכדתו של החטוף הנוסף, שהיום צהל הודיע על זה שהוא אינו בן החיים, אלכס דנציג, סבא שלך, בן ה-76, ממייסדי המסעות לפולין, תושב ניר עוז. ספרי לנו עליו קצת.
אני לא יודעת מאיפה להתחיל את השיחה הזאת, אם לדבר על כמה שסבא שלי מדהים, זה אני יכולה לדבר בלי סוף. אבל עוד דבר שאני יכולה לדבר עליו בלי סוף, זה כמות הבושה שקיימת באוויר, על ההפקרה הלא נורמלית שקרתה בשביעי באוקטובר, ופשוט נמשכה במשך 9 חודשים, שסבא שלי, שנתן את כל כולו בשביל המדינה הזאת, לא שרד את ההפקרה ומת בשבי, בצורה שכל כך לא הגיע לו, ולא מגיע לאף אחד אחר.
תליה, את יודעת שחמאס הודיע למותו כבר בחודש מרץ.
בחודש מרץ. חמאס הודיע על מותו בחודש מרץ, ואנחנו ראינו את זה, וביקשו מאיתנו לא להתייחס לזה, אבל נכון. אנחנו כבר ידענו, אנחנו בלב הרגשנו.
הרגשתם שזה נכון, שההודעה של החמאס נכונה?
קיווינו שלא, אבל אנחנו הרגשנו שזה נכון. סבא שלי הוא בן אדם, עכשיו כבר בן 76, חולה לב. הוא עבר התקף לב מאוד מאוד רציני לפני כמה שנים. כמה זמן מצפים מבן אדם כזה לשרוד בשבי של מפלצות? כמה זמן? אבל ביום ה-55... לפחות ממה שאנחנו יודעים, הוא עדיין היה בחיים. הוא העביר הרצאות היסטוריה לחטופים שהיו איתו. עדינה משה מספרת על ההרצאות. הוא היה בחיים, הוא היה יכול לחזור אלינו בחיים, אבל בגלל ההפקרה הוא מת, ואנחנו לא נראה אותו יותר.
כל מי שהיה בשלטון באותה עת אשם בהפקרה הזאת, גם גבי אשכנזי, גם גדי אייזנקוט וגנץ, סליחה, גדי אייזנקוט וגנץ, הם היו בממשלה באותה שעה, את מאשימה את כולם?
אני מאשימה את כולם, ואני מאשימה את כל מי שזורק אחריות אחד על השני, ואני מאשימה את כל מי שלא מדבר בערכים של חיים ופדיון שבועים. אני מאשימה את כל מי שממשיך בהפצת השנאה והבולשיט, ואני מאשימה את כל מי שממשיך לדבר במילים של מחיר. אני לא מבינה מתי אנשים הפכו להיות כאלה עם מחיר. אני לא מבינה מתי עברנו לשיח שכזה. אני לא מאמינה שאנשים שנתנו את כל כולם בשבילם, סבא שלי אלכס דנציג לחם במלחמת יום כיפור, סבא שלי אלכס דנציג עבד את השדות של קיבוץ נירוז קילומטר מחאן יונס במשך 50 שנה, סבא שלי ייסד את המוסד של מסעות לפולין, הוא נתן את כל כולו בשביל המדינה, והוא הופקר בצורה הכי מביישת ומבזה ומפחידה.
הוא עצמו היה ממשפחה של שורדי שואה?
כן, סבא שלי נולד להורים שורדי שואה ולאחות שורדי שואה, והוא חי 9 שנים מאושרות מאוד כילד פולני, וההורים שלו אמרו לו יאללה עולים לארץ, והיה לו מאוד מאוד קשה כאן בהתחלה, אבל אז הוא הבין שהוא מתמסר ונותן את כל כולו בשביל המדינה הזאת.
זה גם מה שהביא לעבודה שלו בשנים האחרונות, להביא לפיוס בין פולין וישראל בנושא הוויכוח על על האחריות, על
לחדש המסעות.
אני אגיד לך מה, סבא שלי מאמין כמוני בבני אדם, מפעל החיים שלו בסופו של דבר היה, המהות שלו הייתה לייצר מפגש אנושי שממנו מכירים אחד את השני ומפיצים אהבה וחוכמה והשכלה. והוא ידע שבפולין לא כולם רצו לשתף פעולה עם הנאצים, כי הוא העריך את האנשים שבזכותם חסידי אומות עולם הצילו את אחותו. אז סבא שלי את המהות הזאת הביא איתו לכל דבר שהוא עושה, למסעות בפולין, לחקלאות, לחינוך שלו, לנכדים שלו, מפגש אנושי. מפגש אנושי, ואני אגיד לך, זה מה שחסר לנו במדינה הזאת, מפגש אנושי שמזכיר לנו מי האנשים, שלא אלה שמאלנים בוגדים ולא, וכל ההגדרות האלה.
אני מתאר לעצמי מה היו ההורים של אלכס חושבים, אם אחרי שהם שרדו את השואה ולקחו את הילד הקטן, להקים את המדינה היהודית שהתפקיד שלה, ההיסטורי, זה שהדברים האלה לא יחזרו, אז טבח השבעה באוקטובר, שזה לא שואה, אבל זה הדבר הכי קרוב שהיה לזה, מתרחש. ואגב, גם שם, את יודעת, זה החמאס זה גם אנשים. במקרה של השכנים שלנו בעזה, מפגשים אנושיים כנראה לא הוכיחו את עצמם, אבל סבא שלך היה אדם אופטימי.
ומת אדם אופטימי. אבל הדבר הזה מקרה אחר, בשביעי באוקטובר, הרי האויב והרוע תמיד נמצא. מה ששונה מהשואה, שעד לא הייתה לנו מדינה כיהודים, בדיוק. שאמורה להגן עלינו. עכשיו אנחנו במדינה שהמהות שלה, שיהיה לנו מקום בטוח בעולם. אבל הממשלה עצמה, היא לא אפשרה לזה לקרות, וכל מי שהיה בשלטון בשביעי באוקטובר, כולם כולל כולם, קואליציה ואופוזיציה, ולא אכפת לי מה, השם במחדל הזה. כל מי ששם פס, על מה שתצפיתניות שנותנו את כל הנשמה שלהם, שאמרו, אנחנו רואות אותם, מי ששם פס עליהם, אשם, ואין משלמות את המחיר, אין. אז שיפסיקו לדבר על מחירים, ושיצילו את מי שאפשר להציל, שיצילו את מי שאפשר להציל, שנחזיר את הערכים של המדינה הזאת למקום הנכון.
זה לא נחמה, אבל אני יכול להגיד לך בוודאות שסבא היה גאה בך עכשיו, ותודה רבה לך על שיחה הזו.
תודה רבה, וכולם לצאת להפגין, כל מי שמשתתף בצערי ושואל מה אפשר לעשות, בואו לעצרת מחר, בואו לעצרת מחר בתל אביב, תבואו לעמוד לידי ולצוק איתי, להחזיר את כל החטופים, שנוכל להשתקם, שנוכל להשתקם כבר, שהשברון לב הזה לפחות לא יהיה בעוד משפחות, שתוכל להיות איזושהי תקווה.
טליה דנציג, תודה.
שלום
לך. תודה לך.
חבר הכנסת נאור שירי, שלום.
וואי, איזה קשוח.
כן, שלום. לא קל עכשיו, אבל אין ברירה. אתה חבר בוועדת הכספים. אנחנו מחכים כבר הרבה חודשים להבטחה הזו שהסטודנטים המילואים יקבלו מענקים. זה הובטח, זה אושר. וזה עדיין לא מספיק קורה. הודיעו להם עכשיו שגם החודש הזה יש אומס לאשר את הבקשות. אנחנו מדברים על אנשים שנמצאים חודשים ארוכים במילואים, חלקם לא עובדים, חלקם עסקים שנסגרו וכולי, ולזה לא נמצא פתרון ויש אומס.
זה לא רק זה, יש המון המון נושאים והעברות תקציביות וחלקי עודפים משנה שעברה שצריכים היו לעבור, אבל היום בשעה 8:45 היה נושא מאוד ספציפי, שכנראה זה בתיעדוף של, לא כנראה, זה התיעדוף בסופו של דבר של יור ועדת הכספים, וזה ה-17 מיליון שקלים לבית ספר של החופש הגדול, למוסדות הפטור. בסוף זה סדר עדיפויות של ממשלה, זה סדר עדיפויות של ועדה, ולצערי גם הסטודנטים יחכו, גם הסטודנטים המילואים ניקים יחכו, גם 13 מיליון שקלים לכוחות הכיבוי והצטיידות, ו-16 מיליון שקלים לבית ספר אורפי בעוטף. הדברים האלה פחות רלוונטיים.
את ה-16 מיליון שקלים האלה שר החינוך, קראתי אתמול אמר אין לזה כסף, אבל הם כל יום מעבירים סכום כזה פחות או יותר, אתה אומר מוסדות הפטור, צריך להגיד חרדים.
אתה יודע, שאמרנו חרדים והזדעקנו על הסכומים, אז פינדרוס, חבר הכנסת פינדרוס, קרא לנו אנטישמים. שזה בכלל הוציא אותנו מהכלים, אבל כל מילת ביקורת שיש על כספים קואליציוניים שהולכים למוסדות הפטור, שאין מה לעשות, זה מוסדות שבסוף האוכלוסייה החרדית לומדים, אז אנחנו הופכים לאנטישמים, בלי שום יכולת לענות מהותית לנושאים שאנחנו מעלים.
חבר הכנסת שירי, אתה יודע נתונים, כלומר כמה סטודנטים קיבלו, כמה אמרו להם בחודש הבא, כמה לא קיבלו בכלל? אני מבין שחלק קיבלו ואת החלק גוררים בתווית אופס כזה או תווית אופס אחר.
בדיוק.
יש המון, בכל נושא, יש בסוף 9 מיליארד שקלים שהוכנסו לקרן סיוע שמגיעים, מגיע גם מהצבא וגם מרשות המסים. הפיצויים שהולכים למשרתי ומשרתות המילואים וגם לנשות המילואים, יש המון דברים שתקועים. אגב, לא רק על זה אני מדבר. בסופו של דבר, אנחנו עדים, כמו שאמרתי, לסדר עדיפויות שהוא פשוט קלוקל. הצנרת שבה הכסף למילואימניקים עוברת או לא עוברת, ואם היו צריכים להפקיד ישירות, ובסוף בגלל שלא הכינו את אותה קונסטרוקציה שצריכה להעביר את הכספים, ואמרו להם, תגישו עכשיו אתם את
הכספים. את זה הבנתי, רק שאלתי כמה לא קיבלו. יש לך נתונים? מספרים? כמה לא קיבלו בכלל?
אין מספרים. אני יכול להגיד לך נתונים שפניות שמגיעות אליי, אבל אני לא חושב שזה גם נכון למציאות, וגם זה לא מייצג את הרוב. בסוף מהקרן הזו צריכים להשתחרר המון תקציבים שכרגע תקועים. ואריה, אני גם מדבר לא רק על הכסף שקיים, התשעה מיליארד שקלים האלו קיימים. אני מדבר על כספים תוספתיים שצריכים להגיע למשל למפונים בצפון. עסקים בצפון, שלא רק בתי מלון, נגיד הגדירו, משרד האוצר הגדיר שרק עסקים מתיירות יוכלו לקבל פיצוי. מסעדה בסוף בצפת היא מסעדה שמתבססת ברובה, אין מה לעשות, על תיירות. אנחנו רוצים להרחיב את הפיצויים. גם ועדת הכספים אמרה, גם יו"ר ועדת הכספים אמר שהכסף הזה צריך להגיע. והובטח שעד פיזור הכנסת בכנס הנוכחי יטופל. הדברים האלה לא הגיעו. גם כסף לכיבוי, גם כסף למשרד התחבורה, גם כסף להצטיידות למשטרה, גם תוספת של תקנים. הדברים האלה לא הגיעו.
גם הפרויקטור לצפון רק עכשיו אושר. אנחנו תכף 10 חודשים מהאירוע. וסוף סוף התגברו על הקשיים הלא יודע איזה, ואישרו אותו. בקיצור, הכל קורה לאט חוץ מהכספים הקואליציונים.
גם לאט וגם עקום. פרויקטור לצפון. אני רק רוצה להזכיר לממשלת ישראל, שמעבר לראשי הרשויות שיש בצפון, שזה רובד שלטוני, יש משרד שלם, נגב גליל, שעובד, אגב, בצורה טובה.
שעליו דווקא אומרים שהוא כן עובד, וכן פועל.
נכון. אני אומר, גם עובד בצורה טובה, גם זה התפקיד שלו. נגב וגליל, למה לייצר עוד פרויקטור שהוא רובד שלטוני נוסף שלישי שיגרום לעוד בירוקרטיה, עוד אישורים, עוד הסתת תקציבים מיותרים ובזבוז כספי ציבור שרק גורמים בסופו של דבר בקצה לחוסר יעילות? אין מה לעשות, האירוע לא מנוהל. חברים,
חבר הכנסת נאור שירי, תודה.
תודה רבה.
תודה לכם.
פרסומות. עורכת הדין יפעת זינר, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
פעילה בארגון אמהות הלוחמים, וגם הם ללוחם, ואנחנו נכון. מדברים על חמל ייעוץ משפטי ראשוני ללוחמי חרבות ברזל, שהארגון שלכם מכיר על רקע החשש מהתפרצות המגמה של הליכים משפטיים נגד חיילים. אתם מדברים על הליכים בישראל או על הליכים בינלאומיים? כי האירוע הזה של האירוע המוזר, הביזרי הזה של דעתי, הוא נמצא לקראת סיומו של החקירה של החבר'ה האלה באשמה שרצחו נוחבות. אתם חושבות שזו תופעה, שזה ימשיך לקרות? זה נשמע לי קצת מופרך, כל האירוע.
אז קודם כל, שלום לכם. אני מבינה שכרגע מי שמדבר איתי זה בן כספית.
כן, אריה דעת.
עד עכשיו אני שתקתי.
שלום לכם, שניכם. קודם כל, אני שותפה לדעה שלך. אנחנו כארגון שותפות לדעה שלך, אני חושבת עם מרבית תושבי מדינת ישראל, שבאמת מדובר באירוע ביזרי, אבל לצערנו, ככל הנראה, מדובר בתופעה. אתמול בוועדת החוקה בכנסת, שבה אני לא נכחתי, אבל שמעתי ציטוטים מתוכה, ישב פרקליט המדינה והוא נשאל שאלות נוקבות בעניין התופעה הזאת של נקיטת הליכים או התחלה של נקיטת הליכים או חקירות או צווי חיפוש וכדומה. אני לא, אין לי את הנתונים של עד כמה התופעה רווחת או תהפוך להיות רווחת. זה מכיוון שכמובן אני, כמוני כמוך, אני אזרח פשוט כמוך, אמנם משפטנית, אבל עדיין אין לי נגישות למידע הזה. אבל אם השאלה הזאת עלתה לחללו של האולם של ועדת חוקה, אז כנראה שיש דברים בגו, אבל פרקליט המדינה לא השיב לשאלה, כן?
כן, זה שמעתי שהוא לא, שמעתי את חוסר תשובתו, אבל תגידי, אתם מארגנים עורכי דין, מתנדבים, שכל כל אזרח
כן,
או חייל שפותחים חקירה נגדו על פגיעה במחבל בשבעה באוקטובר יוכל לפנות אליכם? זה הרעיון?
הרעיון הוא, כמו שאתה אומר, להקים צוות חמל שבו יהיו עורכי דין, מנוסים, מקצועיים, בקיאים בדין הפלילי, בייעוץ לפני חקירות, והם יוכלו לקבל פניות של חיילים, אזרחים, לוחמים, כל מי שהוזעק או הזעיק את עצמו בשביעי לאוקטובר ובימים שלאחר מכן, שסמוכים לו, וירד אל הנגב המערבי באותו זירת קרב, על מנת להציל חיים, ותוך כדי זה השתמש בכישורים שלו, ביכולות שלו, שהוא רכש במסגרת כוחות הביטחון או כוחות ההצלה, צהליים, מד"א, איחוד הצלה וכולי, כל מי שעשה את זה על מנת להציל חיים, יזכה מאיתנו להגנה משפטית, יזכה מאיתנו לייעוץ, וכמובן שאנחנו נעמוד, נשתדל לעמוד.
אתם מכירים עוד הליכים, חוץ מההליך הזה שדיברנו עליו, שאני מבין איך הוא התחיל, כי הבחור, אחד הבחורים שם מתרברב בביצוע פשעים סיטונים, בסוף התברר שזה סתם מתרברבות, אבל בואי נשים את ההליך הזה בצד, כי כמו שאמרנו, זה נשמע שם, משהו שם מאוד מאוד מסריח, אבל את מכירה עוד מקרים כאלה? כי אני לא שמעתי על שום דבר כזה.
אנחנו כרגע עובדים על איסוף האינפורמציה, אני לא יכולה לומר לך באיזה שלב של איסוף אינפורמציה זה עובד ומה יש באמתחתנו. בכל זאת מדובר באנשים ואני לא יכולה לחשוף עד כמה, לפחות ממה שאנחנו עושים, התופעה רווחת, אבל אנחנו בהחלט יוצאות בקריאה חד משמעית שכל חייל, לוחם או אזרח שיצא לכל הגזרות, בכל השטחים, בשבעה באוקטובר, בימים הסמוכים וגם אחר כך, ושנתקל באיזשהו זימון לחקירה, צווי חיפוש, עיכוב, וזה נופל עליו, כמובן, כרעם ביום בהיר, אנחנו מבקשות שיפנה אלינו, יפנה אלינו לארגון, אנחנו נעמיד לו ייעוץ משפטי, פגישה עם עורך דין, על מנת להבין את ההליכים. אני מניחה שאתם בוודאי יודעים שכל...
יש לנו 15 שניות, איך פונים לארגון שלכם?
אמהות הלוחמים, חמל משפטי. מצוין.
תודה רבה לך.
יפעת זינר, תודה.
תודה רבה גם לכם. כל טוב.
טוב, סיימנו. עורכים ומפיקים אפרת קורמן ואסף נבו, אחרי השידור שקד וולפין, אחרי הדיגיטל גיא רביב, אחיעד לוק ורעות מתתיהו ארגון, אחינו ספורט עם קופון ושרף, ומחר יהיה פה עוד יום ותהיה גם עוד תוכנית.
תנחש מי יתפטר, איפה נפציץ, מה, יש לך איזה אימור?
לא. העולם משוגע מדי להימורים.
נחכה למחר.
נחכה, יאללה ביי.